רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
הלן, צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו, אתם על רדיו סול. אני הולי שוורץ, פותחת איתכם עוד תוכנית של כי אני חייל, תוכנית שמיועדת לכל מי שלובש מדים ולכל מי שמתכנן ללבוש מדים. חלק כבר פשטו את המדים ועדיין זה רלוונטי להם. כל תוכנית, כמו שאתם יודעים, מיועדת לאוכלוסייה אחרת. ואני רוצה לפתוח את התוכנית, לפני שנציג ככה את המרואיין שלנו להיום, אני רוצה לפתוח את התוכנית עם איזושהי תובנה שהגיעה לי בעקבות הרצאה שהעברתי שבוע שעבר. אני רוצה להקדיש כמה מילים לנושא הזה של הליכים לקראת צו ראשון. אז בשנים האחרונות, כל התהליך הזה של הצו הראשון טיפ-טיפה השתנה. פעם היינו מגיעים ללשכת הגיוס עם כל הערימה של המסמכים, הרפואיים, הנפשיים, כל המסמכים שרלוונטיים. היום זה כבר לא כל כך ככה. מרבית המסמכים מועברים דרך האתר, נסרקים באופן מקוון ומועברים לצבא. ואני רוצה רגע אחד להפנות את הזרקור לשנייה הזאת, שאנחנו סורקים את המסמכים ומעלים אותם ועושים סנד. ואני מדברת פה גם למיועדים לשירות וגם למשפחות שלהם שבדרך כלל מלוות אותם וככה נמצאות ברקע כחלק מהתהליך. כשאתם מעבירים מסמכים, שימו לב מה אתם מעבירים, ובייחוד שימו לב שאתם לא מסתירים בעיות שהיו בעבר. לפעמים בעיות שהיו בעבר נראה לכם ששמתם אותם מאחוריכם. לפעמים זה נכון, לפעמים זה פחות נכון. הרבה פעמים עם השירות והגיוס פתאום צצות בעיות שהיו בעבר, כי יש שינוי בתנאי החיים, באוכל, בשינה, שינויים בדרישות מכם, שינויים שבעצם גורמים לזה שמה שחשבתם שהוא נחלת העבר עלול לצוץ מחדש עם הגיוס, וחשוב מאוד שדברים שהיו והם מהותיים והם חשובים יהיו מתועדים ויהיו ידועים למערכת הצבאית. אני מכירה את זה שלפעמים מסתירים או לא מעבירים מידע כי רוצים לקבל מיון מסוים או להתקבל לאיזושהי יחידה ספציפית. מהניסיון שלי וממקרים שמגיעים אליי בשלבים מאוחרים יותר, דווקא ההסתרה הזאת עלולה לפגוע במיועדים לשירות, בהמשך השירות שלהם, כשאם וכאשר חלילה משהו משתבש, אז כמובן שזה לא איזושהי המלצה גורפת, כל מקרה לגופו, אבל לפני שאתם מעבירים מסמכים, תחשבו רגע אחד על מה שאמרתי, ואל תעשו את זה כמשהו גורף או אוטומטי. ועכשיו נעבור למרואיין שלנו להיום, ונגיד צהריים טובים וברוך הבא להומן גושה.
הומן גושה, נעים מאוד.
היי, מה שלומך?
מצוין, קצת מתרגש, אבל נראה לי זה סביר, לא?
סביר בהחלט, תתקרב קצת למיקרופון ואז גם נשמע אותך.
מעולה.
אז נציג אותך ונגיד שאתה סגן אלוף במילואים, אתה מנכ"ל משותף בחברה שעוסקת בסחר ברכיבים אלקטרוניים, תכף נבין מה זה, ובעלים משותף, וזה מה שבעיניי חשוב ויפה, בעמותה שנקראת ניצוץ בראשית, שעוסקת במתן סיכוי שווה ותקווה לילדים ולנוער. ולפני שנגיע לעמותה ולחברה וכולי, נתחיל כמו שהכל מתחיל, בילדות, נכון? אז אתה נולדת באיראן, וגם גדלת שם עד גיל 11?
11.
אוקיי. בוא תספר לנו קצת על החיים באיראן.
לא מעט פעמים אני עושה הרצאות, אז אני פותח את ההרצאה שנולדתי בשנת 1356. אז אנשים לא מבינים איפה השנה הזאת, אז אני מסביר להם שזה בעצם שנה מוסלמית.
אוקיי.
כי כל שנה מודדים אחרת. אנחנו 1900 זה מהולדת ישו.
אוקיי,
והמוסלמים? ממוחמד.
אוקיי.
אז זה שנה אחרת, אז כן, אני נולדתי ב-1356, שזה בעצם 1977, לא שלנו, אבל של העולם נקרא לזה.
אוקיי.
נולדתי באיראן, בטהרן, לזוג הורים מדהימים, שדרך אגב, יש לנו פה הזדמנות לאחל מזל טוב לאבא שלי.
מזל טוב לאבא.
כן, כן, 74.
מזל טוב.
כן. נולדנו באיראן לפני המהפכה האיראנית, ב-79 המהפכה.
אוקיי.
ובעצם משם בעצם אפשר להגיד שהתחיל גלגול של חיים לי ולהורים שלי, שהובילו לדברים שאנשים יגידו שזה מעשים מטורפים, יש כאלה שיגידו אומץ, יש כאלה שיגידו אפשר להגדיר את זה במגוון רחב.
מה למשל?
אחרי המהפכה האיראנית התחילה בעצם מלחמה. בין איראן לבין עיראק, על כל מיני משאבים, נפט וכו', והתחילו לגייס לא מעט אנשים. ויש היום דברים שמאוד ברורים לנו במדינת ישראל. הדברים האלה לא ברורים למי שלא נולד בארץ. למשל, מה ההבדל בין דת ללאום? לצורך העניין באיראן, באים שואלים אותך שאלה מאוד פשוטה. מה אתה יותר, איראני או יהודי? מכניסים אותך, היום אף אחד לא ישאל אף ילד פה בארץ, האם אתה יהודי או ישראלי. זה בא ביחד.
זאת אמירה. לא,
לא, אני אומר, אף אחד לא מעמיק בזה, אף אחד לא חושב על זה, זה אין פה...
היום.
נכון, כן. היום, נדבר על היום
לא,
כאן.
לא, בסדר, אנחנו לא יודעים מה יהיה. טוב.
אני לא נכנס לזה, אבל אני יודע, היום לא, אף אחד
לא... אתה כבר לא לובש מדהים, אתה זוכר.
אני זוכר, אבל עדיין לא נכנס לזה.
סבבה.
ובאיראן זה מאוד משמעותי. האם אתה יהודי או איראני? יש שם לא להיות איראני או להגיד שאתה יותר יהודי, זה יכול להיות דין מוות לצורך העניין.
אוקיי. Okay.
ובתוך המעטפת הזאת הכניסו את היהודים למין דילמה. אמרו, אם אתם אומרים שאתם יותר איראנים, אז בבקשה תתגייסו לצבא ותלכו לקו ראשון.
אוקיי. Okay.
לאט לאט התחילו לגייס בני 18, אבל אני רק אומר את סוף המלחמה שנהרגו מעל מיליון איש. ולכן התחילו לגייס גם כבר בני 17.
אוקיי.
והתחילו לגייס לא מעט יהודים, וגם הדודים שלי היו ברי גיוס. והורים שלי עשו יוזמה מדהימה ומבורכת, שבעצם הם הסיפור מאחורי כל האירוע הזה. הם החליטו לקחת יוזמה, לא לשבת בשקט, ולנסות להציל... גם את האחים של אבא שלי, וגם יהודים נוספים.
שמה זה אומר להציל?
זה להבריח אותם מאיראן, להוציא אותם מאיראן. יש כמה דרכים לצאת מאיראן.
Okay.
יש את הדרך החוקית, זה לעלות על מטוס ולצאת, אבל מה שהם עשו בעצם, הם לקחו ליהודים את הדרכון, ושמו חותמת אדומה. והיהודים לא יכלו לצאת מאיראן.
אוקיי.
Okay. ולכן מה שנותר להם זה פשוט לברוח. אפשר לברוח או דרך טורקיה, שזה הרים, או דרך אפגניסטן, שזה מסע של חודש. ולא מעט אנשים מתים או נהרגים במהלך המסע. ומה שהורים שלי עשו רדשנות, יוזמה, אקסלרטור, נקרא לזה. כן, יש כל מיני משפטים ומילים מפוצצות היום, אבל מסתבר שישמו את זה גם בעבר. והם באו ואמרו, יש לא מעט כפרים באיראן, כפרים נידחים, שבקושי יש להם חשמל ומים. הם הלכו לשם ולקחו מאותם הגויים את הדרכון ואת התעודת זהות.
אוקיי.
הביאו את זה לטהרן, ושם מה שהם עשו, הם פשוט החליפו את התמונה של היהודי בתמונה של הגוי. אבל אז נוצרה בעיה קטנה. החותמת הייתה על התמונה.
אוקיי.
וכאן אימא שלי המוכשרת, שיש לה יכולות ציור ומסתבר שגם זיוף. כן.
אוקיי.
הביאה את היכולות האלה לידי ביטוי. ומה שהם עשו בעצם, הם זייפו את החלק החסר בתמונה ובחותמת. וכך הצליחו להבריח מעל 50 משפחות לרחבי העולם. פשוט במקום שהם יעשו את המסע המטורף הזה דרך או טורקיה, או אפגניסטן, פקיסטן ולאחר מכן לאירופה, הם פשוט עלו על מטוס, תעשו או ליוון או לטורקיה, ומשם המשיכו במסע החיים שלהם לעבר החופש. הסיפור הזה נשמע טוב.
מדהים.
כן, אבל את יודעת, לא לכל סיפורי סוף טוב.
אוקיי.
לפחות הפרק הנוכחי נקרא לזה.
אוקיי.
אני חייב לומר שהחיים שלנו היו טובים, טובים מאוד באיראן. היו לנו את האמצעים שהיינו צריכים, אני למדתי לרוב בבית ספר יהודי. אני אומר לרוב כי לפעמים, גם כשאתה לומד בבית ספר יהודי, יש לך עדיין את החוקים שאתה צריך לעמוד בהם וכו'. ולכן החיים שלנו טובים. אני אומר את זה כי נשאלת השאלה, כאילו למה ההורים שלי עשו את זה? יש להם חיים טובים, למה לא עשו את זה לעצמם קודם?
נכון.
הם עשו את זה קודם כל לאחרים, כדי לעזור לאחרים. Okay. הם היו בטוחים שיכולים לעשות את זה להרבה זמן.
אוקיי. Okay.
ומה שקרה בסופו של דבר, מישהי שהם כן עזרו לה, מסתבר ש...
הייתה סוכנת כפולה.
היא לא הייתה סוכנת כפולה, אני רוצה להגדיר את זה כלא חשבה את זה לעומק.
אוקיי.
Okay. היא באותה תקופה יצאה גם עם מישהו, מסתבר שהוא היה סוכן.
אוקיי.
Okay. והיא סיפרה לו את כל הסיפור, הם ביחד הגיעו לטורקיה, משם היא נטשה אותו, היא ברחה לו. והוא היה בעצם, חשוב להבין את ה... יש המון דברים שאנחנו פה במדינה אומרים חשוכים ודברים כאלה, או משטרה... זה מושגים שאנשים לא חוו את העוצמה שלה במקומות אחרים. מה זאת אומרת? באיראן שוטר יכול לראות בך באמצע העיר ושום דבר לא יקרה. זאת אומרת, זה לא... זה דברים שלצורך העניין, אם היא סיפרה את זה לסוכן השבק, שבפרסית קוראים לזה קומיטה, והוא חוזר, הוא יכול לחזור ולעשות מה שהוא רוצה. זה אין דין ואין דיין.
אוקיי.
וכך באמת היה. הוא חזר. ו... אני יכול לומר לך שאני זוכר את זה בתור ילד. פשטו לבית, לא מעט כוחות.
על הבית של ההורים שלך.
כן, שלנו ושלנו. שם אותי ואת אחותי בחדר צדדי, והתחילו לחפש ולהרוס ולהשחית את הבית, תוך כוונה שההורים שלי סוכנים. מן הסתם עצרו אותם.
ברור.
חקירות. באותה תקופה אחותי ואני היינו אצל דודה שלי.
ואתה בן כמה בשלב הזה?
10, 10.5.
אוקיי, זה כבר גיל שזוכרים.
זוכר, כן. גיל מלחיץ. בסוף אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אתה נמצא באי ודאות מאוד מאוד גדולה. בסופו של דבר אתה לא יודע איפה ההורים. אתה לא שומע, אין טלפון, אין עורך דין, אין...
אתה הבכור?
אני הבכור, כן. אחותי קטנה ממני בחמש שנים. ובסופו של דבר אני, יודעת, אותה תקופה הייתה גם מלחמת איראן-עיראק, אז נפלו טילים על טהרן.
אוקיי.
אז דודה שלי החליטה שאנחנו בורחים בתוך איראן לצפון טהרן, צפון איראן, כדי שלא יגיע לשם טילים. שם אני מוצא את עצמי בית ספר מוסלמי לחלוטין, עם דודה שלי, בעלה והמשפחה שלו, משפחה מאוד גדולה שלא לא הכרתי אותם. חיינו שם כמה חודשים.
כשאתה נאלץ להסתיר מן הסתם את זה שאתה יהודי?
חד משמעי. לא, זה היה, את יודעת, את אומרת, זה גיל שזוכרים, את צודקת, זה גיל שזוכרים. עכשיו, אני לא זוכר כל פרט ופרט, אבל יש לך פלשבקים.
למשל?
למשל, אני זוכר שהגעתי לכיתה ושאלו אותי, למדת בבית ספר קוראן? אז מן הסתם אתה אומר כן, ברור. אומרים כן, איפה הגעת? ואתה מוצא את עצמך...
לא הייתי תלמיד טוב, לא זוכר, לא יודע.
אז אמרו, אין בעיה. בבקשה, עד מחר תלמד ותשנן את זה. באיראן עובדים מאוד חזק על שינון, לזכור את קוראן וכו' בעל פה. אז אתה מגיע הביתה, ואתה מתחיל לשנן כל מיני פסוקים מקוראן.
שאתה זוכר אותם עד היום?
פחות, האמת.
יכולת השינון לא הייתה...
הייתה, הייתה, אבל את יודעת, 45 כבר.
עבר.
כן, עברו. יש עוד הרבה דברים לזכור מאז, כן.
אוקיי.
זהו, ומשם, לשמחתי, ההורים שלי גם חשבו על זה. והם שיחקו על הגבול הדק, בין, נקרא לזה ריגול, לבין בצע כסף.
Okay.
והם אמרו שהם בעצם עשו את זה בשביל כסף, למרות שבפועל הם לא עשו את זה בשביל כסף, אבל הם אמרו
למה
שהם...
למה זה משנה?
כי אם הברחת את היהודים כריגול או כדי להבריח אותם, זה... ההבדל הוא מאוד דק, למות או לא למות, נקרא לזה ככה. כן.
בקטנה.
כן, כמו שאומרים באנגלית, yes, no question.
בדיוק.
כן. אז הם אמרו שזה לא היה למען ריגול, אלא בצע כסף. ובצע כסף זה כבר דין אחר. זה כבר להיות בכלא.
זה כבר פלילי.
כן.
אוקיי. Okay.
ומה שהם עשו, הם עשו הכנות לפני כן. הם פשוט הכינו, הם לא התאסלמו, אבל הייתה להם מין כתובה מוסלמית, שבעצם הם אירו את דתם. והם אמרו, יש לנו גם הוכחה שאנחנו בכלל מוסלמים. אנחנו לא עשינו את זה בשביל, עשינו את זה רק בשביל כסף. וככה בעצם המשפט נערך ונתנו להם, אמרו, אוקיי, לפני הגזר דין, יש לכם איקס זמן לחופשה, וביקשו ערבות, אבל אנחנו במדינת ישראל רגילים, או במדינה מפותחת, רגילים לערבות כספית, 100, 200, 300, 400 אלף שקל, לא משנה. באיראן אין דבר כזה, הערבות היא...
בן אדם.
בדיוק.
הראש.
אנחנו רוצים ראש. אם לא אותך, אנחנו רוצים מישהו אחר. וכאן אח של אימא שלי, הוא גם אובה, והיה בעצם הערב.
אוקיי. שזה אומר מה? שהם משתחררים
והוא... והוא צריך לבוא כל יום ולחתום.
אוקיי.
במקומם וכולי. הוא לא צריך לשבת בכלא, הוא צריך לבוא כל יום ולחתום.
אוקיי.
בינתיים הורים שאתם מבינים שזאת הזדמנות היחידה שלהם לברוח.
לעזוב, כן.
כן. אז הם מארגנים כסף כמה שהם יכולים. אני יודעת, זה מדהים שאני מספר את הסיפור הזה כל כך הרבה פעמים, וכל פעם שאני מספר אותו מחדש, יש פלשבקים נוספים, זה מדהים. אז אני זוכר את היום שדודה שאתה אומרת, בוא תראה משהו, ופתאום אני רואה את ההורים שלי, בצפון איראן.
וואו, אחרי?
אחרי חודשיים, שלושה.
אוקיי.
ובואי נגיד שמצבם לא היה מיטבי.
אוקיי.
ומשם בעצם הם תכננו איך אנחנו בורחים, כבר דרכון כבר לא יהיה לנו. בעצם היו שתי חלופות, או לברוח דרך טורקיה, או לברוח דרך אפגניסטן. דרך טורקיה זו דרך מאוד ארוכה ומסוכנת, זה עם חמורים, זה הרים שם, זה לא, אי אפשר לעשות זה עם ילדים.
אוקיי.
ולכן נותרה להם רק חלופה אחת. לעבור, לברוח דרך צפון מזרח איראן, הם מכרו מה שיכלו, כי גם הם ידעו שהם תחת מעקב, אז עשו את המקסימום שהם יכלו בשקט.
כמה זמן היה להתארגנות הזאת?
שבוע וחצי, סך הכל.
וואו.
כן. ואני זוכר שאנחנו עומדים, אמא שלי, אבא שלי, אחותי ואני, מחכים למונית, שתבואו לאסוף אותנו כדי שנתחיל את
המסע.
את המסע. והוא לא מגיע.
אוקיי.
וממתינים עוד שעה, ועדיין לא מגיע. באיזשהו שלב מבינים...
שהוא לא יגיע.
שהוא לא יגיע. ההורים שלי מבינים שבעצם אותו מבריח לקח את כל הכסף.
ואנוח.
זה כמו השלט הזה תכף נשוב.
כן.
ולא שווים אף פעם. אז בעצם הוא לא חזר. תשמעי, אני חייב להגיד לך, לפעמים שאני אפילו עוד פעם, אני מספר את זה, אני לא יודע מאיפה הם הביאו את הכוחות המדהימים האלה, מאיפה הם שאהבו את זה, להתארגן מחדש, לחשוב על פתרון יצירתי, לא לוותר, לא להתייאש, שני ילדים, עונש לא קל, מרחף מעל הראש, הם התארגנו שוב, והם מצאו מישהו אחר, ואמרו לנו, טוב, אנחנו הולכים עכשיו לטייל בעיר בשם משהד, בצפון מזרח איראן.
זאת אומרת, אתם לא הבנתם מה קורה?
לא.
אוקיי.
לא, הם בכוונה לא...
כן.
בכוונה לא סיפרו.
לא שיתפו.
ובצדק, אני חושב שזו הייתה החלטה נכונה.
אוקיי, ואתה כילד מבין שאתה הולך טייל, ואתם מגיעים לשם?
את יודעת, לטייל באיראן, שאומרים לטייל, זה לא עכשיו אילת. זה לנסוע ברכבת יומיים כדי להגיע ליעד. ובעצם הלכנו לצורך העניין לבקר את הקבר של נביא 12 של השיעים. לשיעים יש 12 נביאים, לא ניכנס לזה עכשיו מה ההבדל בין שיעים לסונים, זה עוד...
אין לנו 7 שעות.
בדיוק. ויש לנו נושאים לא פחות חשובים.
נכון.
הלכנו לבקר שם, ובעצם משם התחיל המסע.
אוקיי.
שמשם בעצם המבריחים לוקחים אותנו ועוד כמה משפחות. בורחים דרך אפגניסטן. יש ימה שהתייבשה בין איראן לבין אפגניסטן. אז זה מדבריות כאלה. אז זה דרך במכוניות. שזה כל רגע יכולים לראות עליך. יש כל מיני סכנות שאני אומר לעצמי, וואו,
איך הגענו?
כן.
כמה זמן לוקח המסע הזה?
המסע הזה לוקח כחודש. זה מאיראן לאפגניסטן. דעת, יש המון דברים שדעת, תוך כדי זה אפשר למשוך את הסיפור הזה שעות, אבל רק לסבר את האוזן, באותה תקופה הייתה מלחמה בין ברית המועצות לשעבר לבין אפגניסטן. הפציצו שם כאילו אין מחר את אפגניסטן. ואז אתה מגיע לאפגניסטן, אתה בורח ממלחמה, בורח ממשטר, אתה מגיע למקום
נפלא אחר.
כן, מהפח לפחת. ומשם בעצם חיינו בכל מיני כפרים.
באיזה שלב אתה מבין שזה לא טיול?
נראה לי ש...
לא, השאלה אם אתה מודע. אני עכשיו פה יש מלחמה, זאת אומרת, בתור ילד...
לא, בתור ילד אתה לא מודע לזה ברמה כזאת, אבל אתה מבין שמשהו לא בסדר, שאתה נוסע ב-120 קמ"ש, בטנדר מאחורה, טנדר פתוח מאחורה, במדבר, שזה כפרו והרגליים שלך כופות, אתה מבין שזה טיול פחות מעניין.
טיול זה כבר לא.
טיול זה כבר לא, בדיוק. ויש שם חוויות מאוד, מאוד מאתגרות. את יודעת, אנחנו יושבים פה באולם מהמם, עם מזגן, אבל שם זה לא חוויות קלות. זה אנשים שאתה לא יכול, סליחה, לעשות צרכים, כלום. אתה קופה מקור, אתה לא יכול לקחת יותר מדי דברים, אתה לוקח ביגוד מינימלי. ויש שם חוויות לא פשוטות. אני אתן לך דוגמה אחת, אני לא אשכח את הדוגמה הזאת. עצרנו עם הטנדר, אחרי נהיגה של עוד כמה שעות, בלילה. אומרים, טוב, תרדו. אף אחד לא יורד. אנשים לא יכלו ליישר את הרגליים. אני זוכר את עצמי, לא יכולתי, כולנו היינו מקופלים. לא יכולנו ליישר את הרגליים. אני זוכר את אבא שלי, משפשף לי את הרגל ואת זה, כדי וואו. לנסות ליישר את הרגליים.
להחזיר תחושה.
כן, להזרים את הדם.
כן.
כן. מאפגניסטן לפקיסטן, ושם בעצם ברכבת אתה מגיע לעיר הבירה, ושכמובן בדרך כל תחנה אתה מוצא את עצמך משלם שוחט להרים, מזהים אותך, אתה לא פקיסטני, אין לך את הלוק, ואחרי שאלה אחת אתה מבינים שאתה פליט, אז הם יודעים גם לגבות את הכסף בעצם. אתה מגיע, הגענו לפקיסטן למלון, משם בעצם אתה מגיע כפליט ל-UN, לאום, ומשם אתה מתחיל את המשך המסע שלך לכיוון מדינת ישראל.
טוב, אז נעשה הפסקה ראשונה. נשמע שיר של אהוד בנאי, באופן מפתיע.
כן.
שנקרא יוצא לאור. ואז נבין איך הגעתם לישראל. ומה עם הדוד? כי אני במתח לגבי הדוד.
זה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין לא סלול לא תמיד מסומן השביל הזה מתחיל כאן חוצה את העיר עולה על ההר ממשיך על הים, ממשיך גם אחר חותך באוויר בין הבתים יוצא לאור אל חיים חדשים לך עלייך, עלי השיר הזה מתחיל כאן כחול על הדף הלבן לא גמור לא תמיד מכוון השיר הזה מתחיל כאן חוצה את העיר עולה על ההר ממשיך על הים, ממשיך גם אחר חותך באוויר בין אנשים יוצא לאור אל חיים חדשים
אז שמענו את אהוד בנאי, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו, ואנחנו בדיוק בקטע שאתם עולים לארץ, אז בוא תעזור לנו במתח הזה. אז הגעתם?
עוד לא הגענו.
עוד לא?
לא. אז קודם כל שאלת אותי מה עם הדוד.
נכון.
אז הוא גם ברח, זה היה מתוזמן. כדי שחלילה לא נשכח משום מאחורה.
חלילה, זה בדיוק העניין, אוקיי.
בכל מקרה, מן הסתם מפקיסטן אי אפשר להגיע ישירות לארץ, אז עברנו דרך שוויץ, ואז הגענו לכאן בנר הרביעי של חנוכה.
וואלה.
כן, זה מין נס פרטי שלנו, של כל המשפחה.
אז הנה, לא מזמן סגרתם...
ממש, כן, חגגנו 34 שנים.
אוקיי. כן,
ציינו את זה.
מה אתה זוכר מה... עיקרון טוב שאתה זוכר מהתקופה הזאת?
איזה מהם?
של איראן, של הבריחה, של הנסיעה. יש
המון.
כן?
יש המון, כן. תראי, בסוף הכל... זה בדיוק כמו טירונות. אני כבר בחור בתוכנית של הצבא וכו'. בטירונות הכל זה נראה לא טוב וקשה וכו', ואחרי זה אתה רק מספר דברים טובים שקרו לך שם. זה בסוף הופך להיות חוויה מדהימה. של מעמד, של חשיבה, של... של יש המון, דרך אגב, יש המון דברים שעד היום לא סגורים, לא ברורים וכו', וצריך... אבל סתם דוגמה, אני אספר לך, היינו במטוס בין משוויץ לארץ. אני יושב ליד אבא שלי ואני אומר לו, תראה, יש פה בן אדם מוזר. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, תסתכל עליו שנייה. הוא מסתכל על מישהו, בן אדם מבוגר, עם קוקו, שיער ארוך. אתה אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו, מה?
מוזר.
העולם משתגע.
היום
העולם
נורא.
העולם משתגע. תחשבי, בשנת 88 שאתה בא מאיראן, זה נראה
זה
די
נראה
הזוי.
אוקיי.
אחרי, אנחנו מגיעים לארץ וכו', אחרי איזה חודש אני פותח טלוויזיה, אני אומר, איפה? זה הבן אדם שראיתי במטוס. שלמה גרוניך.
יפה שזה איתה.
כן, זה היה... אי אפשר לפספס, אתה יודע.
כי הוא היחידי עם קוקו, ברור.
בדיוק, זה היה מוזר. אז בכל מקרה הגענו לארץ, היינו בפתח תקווה בשכונת המשב.
אוקיי.
שכונה לא קלה.
אוקיי. בוא, אנחנו צריכים זה. הגעתם לארץ, ואתה... איך עושים את המעבר הזה? אם אנשים עם קוקו נראו לך מוזרים, אז...
לא קל, לא קל. אני יכול להגיד לך שהיו פעמים שהייתי אומר להורים שלי, בואו נחזור לאיראן.
עד כדי כך?
כן, כי בסוף אנחנו לא מדינה ש...
קולטת עלייה.
לקלוט בצורה מיטבית. והשכונה שם, השכונה לא קלה. צריך להגיד את זה. עד היום דרך אגב.
אוקיי.
אבל בסוף, את יודעת, אדם הוא אינו אלא עם נוף מולדתו, אז כאילו, אני חושב שזה, קיבלתי לא מעט כלים לחיים. יכול להגיד לך שלצערי, לשמחתי, עוד מעט תסווגי את זה, שתמצא לנכון, כבר בגיל כמעט פתחו לתיק במשטרה, על הלימות.
התחלה טובה.
כן, כן, זה מין שכונה כזאת שאתה צריך לשרוד.
או, ומשכונה כזאת... איך אתה מקבל החלטה או שמישהו מחליט בשבילך שאתה מתגייס? כי אני מניחה שגם עלתה האופציה שלו להתגייס.
שאלה מדהימה. את יודעת, אני... עוד מעט אנחנו נגיע לעשייה שלי היום ולעמותה וכו', אבל אני חושב שזה בעצם... סיפרנו את כל הסיפור הזה כדי להבין מאיפה הגיעו כל הדברים.
נכון.
למה שירתי, למה אנחנו עושים בעמותה, שאני אומר אנחנו עושים, זה שותף שלי קובי, קובי ואני. בסוף, אני לא ידעתי כלום על הצבא. לא רציתי להתגייס, כי בשכונה לא היו מתגייסים.
ברור.
מי שהיה מתגייס, הוא היה הלא נורמלי. ועשיתי צו ראשון, X-Mixed-Tricks. עשיתי הכל כדי לא להתגייס. ואני חושב שהשינוי הראשון המהותי שקרה לי בחיים, זה, אפשר להגיד שזה היה בזכות אמא שלי, שבמקום ללמוד בעמל א', מכונאות רכב, בפתח תקווה, מכונאות רכב ודברים כאלה, התעקשה שאני אלמד בעמל ב', אלקטרוניקה.
אוקיי.
ואז שם אני נחשפתי לאנשים אחרים לחלוטין. מהאנשים שהייתי איתם בשכונה, לאנשים אחרים לחלוטין. אני לא אומר טוב יותר או רע יותר, זה אחר, פשוט אחר. ואז אתה אומר, וואו. ואז אתה מבין את השאיפות שלהם, הם רוצים להתגייס לטייס, שייטת וכו'. ואז אתה מבין שמקבלים זימונים לכל מיני יחידות מובחרות, ואתה לא מקבל.
ואתה לא.
ממש לא. והיום כל מי שעושה צו ראשון, או יום המאה, אחרי 4 דקות נכנס למחשב ורואה את התוצאות. בשנת 95, 94, 95, זה היה מין סוד מדינה.
נכון.
לא היית יכול לדעת, זה היה המעקבה שלך, זה היה כאילו וואו.
נכון.
החלטתי להמשיך ללמוד י' ג' י' ד'. וביקשתי מידידה שהתגייסה והייתה בתל השומר לבדוק את הקאבה שלי, ו... היא חזרה, אני מנסה לתאר את זה בצורה עדינה, אבל אני לא מוצא מילה מזעוזעת. היא אמרה, תקשיב, הנתונים שלך על הפנים, ואפשר להבין גם למה אתם, לא טעו במבחנים. ואחרי מאמץ לא פשוט, הצלחנו, כשאני אומר הצלחנו, זה היה הורים ואני לעשות את המבחנים מחדש. אז זה היה משהו נדיר.
כן,
ממש נדיר. ואמרו לי, תנסה, לא בטוח שזה יעזור יותר מדי, אבל בוא.
אוקיי.
ועשיתי. סיימתי י' ג' י' ד', התגייסתי לטכני חיל האוויר, ומיום הראשון הרגשתי שאני צריך להחזיר למדינה.
וואלה?
כן. ואמרתי, אני רוצה להיות קצין. ואני לא אשכח את זה, אמרו לי, אתה לא תהיה קצין, עזוב, בוא לאט לאט. וסיימתי את הקורס, הוצבתי בבסיס עובדה.
איזה קורס?
טכני קשר אמיץ.
אוקיי.
כן, מערכות קשר ביבאות, למי שיודע מה זה.
אוקיי.
ואמרתי למפקד שלי, תשמע, אני רוצה להיות קצין. אמר לי, תקשיב, רק עכשיו סיימת הקורס, בוא, בעדה בעדה, כמו שאומרים.
בוא תעשה קודם עבודה ואז נדבר.
או שבוא תעשה קורסים טכניים שתהיה בקבע. אמרתי להם, אני רוצה להיות קצין. וביקשתי מיונים. לא, יום אחד אני פוגש את השליש, אמר לי, תקשיב, ביקשת מיונים, נכון? אמרתי לו, כן, אמר לי, למה לא יצאת? המיונים מחר. אמר לי, תשמע, אף אחד לא אמר לי. מצאתי את עצמי נוסע לאילת, בלילה נוסע לתל אביב, ואז היה בסיס בשם בח 27. עושה שם את המבחנים, ואחרי זה גיבוש, שמחתי, כנראה התוצאות היו סך הכל טובות, ויצאתי לקורס קציני תקשוב בחיל האוויר, סיימתי בשנת 99, כקצין תקשוב. תפקיד ראשון. משם התחיל המסע הצבאי.
היה ברור מההתחלה שזה הולך להיות מסע ארוך?
לא. פשוט זה היה... ידעתי שאני רוצה להיות קצין.
למה דרך אגב? בסדר, יאללה. כולם שרתים, גם אתה תשרת. מספיק.
הרגשתי שאני רוצה לתת יותר. זה לא...
למה? ואתה אומר שלא, או שהקליטה פה הייתה קשה. אז זה לא שנולדת פה וכל מי שאתה מכיר התגייס ושרת וזה וזה.
ממש לא, את יודעת, כאילו במשפחה שלי הרוב הם עלו ולכן לא שירתו, אני מדבר על הדודים שלי וכו'.
בוא.
אבל לי בפנים הייתה בער בי להתגייס ולתת מעצמי הרבה מעבר ממה שהשאר נתנו.
זה חלק מלהיות? חלק?
יכול להיות. את יודעת, כאילו, יש כל כך הרבה היבטים שיכול להיות שזה להוכיח, יכול להיות שלתת, אבל אני יכול לומר לך שכל תפקיד שעשיתי, אמרתי, אני עושה את הכי טוב שלי, לא יודע אם זה הכי טוב בכלל, אבל זה הכי טוב שלי, כדי להשאיר אחריי חותם חיובי, ולא רק לי, אלא למערכת. ותמיד ניסיתי לקחת תפקידים מאתגרים. אני יכול לומר לך שהייתי קצין, אחרי שהייתי בבח 27 כקצין תקשוב, הייתי בקריה, וביקשתי תפקיד יותר מאתגר, נפתח תפקיד קצין תקשוב בשלדג, ושאלו אותי, למה אני הלכת לשם? זו יחידה, זה ממש. ואני מדבר איתך על תקופה של אינתיפאדה השנייה. והלכתי לשם, וזה היה קשה, אבל זה היה מאתגר, שנתיים וחצי, שאתה לא מגיע הביתה.
ברור. אין יום, אין לילה.
אין יום, אין לילה, ופשוט נהניתי מכל שנייה. זה היה התפקיד שאני יכול להגיד לך שהרגשתי שאני תורם, ואני נותן מעצמי, ואני פשוט מסתכל בגאווה על כל אחד מהתפקידים. משם עשיתי מגוון רחב של תפקידים. הייתי לאחר מכן... מ"פ קשר בגדוד קשר של חיל האוויר, מלחמת לבנון השנייה, לפני כן גלעד שליט, היה שם אירועים מעניינים ששוב לוקחים אותך לכל מיני קצוות, ושם באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אני רוצה לעשות תפקיד לנשמה.
אוקיי.
ועברתי לבסיס עובדה, בח 10, להיות מפקד מגמה. אגב, זה הרבה פעמים אנחנו אומרים, מה ההשפעה של מפקד? היה אז מגד, יאיר בר, היום הוא מנכ״ל יחדיו. הוא אמר לי, תקשיב, מתאים לך תפקיד הדרכתי. ואמרתי לו, יאללה, אני הולך על זה.
אוקיי.
והגעתי לבסיס עובדה, לבסמת, להיות מפקד מגמה של מגמה, שלא היה שום קשר ביני לבין המגמה. קבעים וטירונות, וכל מיני דברים שלא ידעתי, כי אני איש תקשוב. אבל בסוף אתה מביא את מי שאתה, עם הערכים שלך.
אוקיי.
ועשיתי שם תפקיד שבעיניי חוויה מדהימה.
מה מכל זה בנה אותך למה שקורה עכשיו?
אני חושב שזה הכל ביחד. אי אפשר לקחת, אני חושב שכל אחד זה פיסה או פסיפס, חלק מפסיפס השלם. אני יכול להגיד לך שבשלדה קיבלתי משהו, אני יכול להגיד לך ש...
מה יותר משמעותי? השירות הצבאי או הסיפור של מאיפה באת ואיך הגעת לפה ומה עברה המשפחה?
אני חושב שזה ביחד. אני חושב שהחוויות שחוויתי כילד, כנער, במשב, או החוויות שחוויתי באיראן, לדעת להעריך, החוויות שחוויתי בי"ג י"ד, החוויות שחוויתי בצבא, להיות פתאום לגלות את עצמך בבסיס עובדה עם בעל אשתי ושני ילדים דאז אריאל ואלון, ואתה כאילו לקחו ממך הכל, אתה צין תקשוב במשך כל כך הרבה שנים, ופתאום אתה לא מתעסק במקצוע שלך, אתה צריך להביא את מי שאתה, ואתה לא מבין בהדרכה. אני יכול להגיד לך שבסיס עובדה בשבילי זה היה משהו מאוד משמעותי, כי לימד אותי שאתה יכול לבנות את עצמך מחדש, להעצים את עצמך מחדש. ולשמחתי, בסוף התפקיד הזה קיבלתי גם מצטיין מפקד חיל האוויר, אז
כנראה שעשית שם משהו טוב.
נראה לי שכן.
נשמע את דני בסן, ככלות הכל והתמונה.
וואו.
כן, שיר יפה.
מדהים.
בחירה טובה. בחירה של מרבי. אז נשמע את דני בסן, נאחל למרבי הרבה בריאות, ואז נתחיל לסכם.
החיוך שלך מרוח על כל העיר כמו הבטחה גדולה ויש לך עדת מעריצים כן שרים איתך במקלה טורורורו טורורורורו מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש מה יש לומר? תן לסלע, עלות לך לראש
מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? וזה ככה די מסכם את השיחה שלנו, למרות שאנחנו עוד לא מסכמים.
זה מעבר מצוין לחלק האחרון, לא?
אז בוא נדבר עכשיו איך כל מה שעברת חוזר לחברה.
כן. אז ככה, השתחררתי בינואר שנה שעברה, אפילו בדצמבר שנה שעברה.
אוקיי.
ולפני כן חיפשתי מה לעשות, ולאחר לא מעט שיחות עם חברים, וגם בגלל שהייתי מפקד בסיס חפץ חיים, ושם התעסקתי עם פרויקטים של IoT, טכנולוגיה כזאת או אחרת, הבנתי שכל נושא הרכיבים האלקטרונים זה משהו שחם בשוק, והחלטתי ללכת על האירוע הזה, להיות עצמאי, וגם רציתי לחוות את הדבר הזה אחרי 25 שנים.
מה זה את הדבר הזה?
אחרי 25 שנים שאתה בצבא ואתה עטוף, להשתחרר ולהתחיל להקים משהו לבד. זה כמו להיוולד מחדש. אנשים לא מבינים את התחושה הזאת, אבל שוב, זה מחזיר אותי לצורך העניין לאותו תפקיד בבסיס עובדה, שפשוט יש לך את כל היכולות, את מי שאתה, ועכשיו אתה צריך להרים דבר חדש. ואתה לא יודע מה זה מס הכנסה, ומה זה מע"מ, וביטוח לאומי, וכו' וכו' וכו', ופשוט אתה מתחיל לעשות. והתחלתי לעשות. להגיד שזה היה פשוט, לא. להגיד שזה היום פשוט, לא. זה מאתגר, אבל זה מענה בטירוף. כי אתה יוצר משהו, משהו משלך. וכמו שאומרים, ברוך השם, בינתיים מצליח.
ולמה לא לעצור בזה? זאת אומרת, למה להמשיך לעשייה ציבורית? עשית מספיק, שירתת, תרמת, היית קצין, הכל טוב. מה עכשיו?
גם כשהייתי קצין...
אתה לא רגוע.
אני אומר לך ככה, גם כשהייתי קצין, תראי, בסוף כולנו מתים. בואי, סליחה על הפסימיות, כן?
כן.
השאלה, איך אתה רוצה להעביר את החיים שלך? ובסוף, אם יש משהו שנהנית ממנו בצבא, זה הפיקוד.
אוקיי.
לראות איך אתה משפיע על החיים של אנשים, ולפגוש מישהו אחרי 10 שנים בצבא, הוא אומר, בונה, אתה אמרתי לזה משפט ושינית לי את החיים, ואתה אומר לצלך, מה?
כן.
סך הכל אמרתי לו איזה משפט קטן שבשבילך זה היה שולי, אבל בשבילו זה היה מדהים.
זה היה וואו, כן.
והחלטתי שאני רוצה לעשות כבר תוך כדי הצבא. Mm-hmm. התחלתי להתנדב בכל מיני עמותות, עזר מדוד וכו'. ואמרתי לעצמי שאני אשתחרר, אני פותח עמותה.
אוקיי.
ובאמת לאחר כמה זמן שהייתי בחברה, NetSite One, אמרתי, אנחנו חייבים להקים עמותה. לקחתי את חברי הטוב, קובי, ואמרתי לו, יאללה, בוא תהיה איתי, הוא עדיין עבד, הוא היה שכיר. והקמנו עמותה, ואז אמרנו, אוקיי, מה אנחנו עושים? ואז אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לשפר את לתת תקווה לילדים, ולעשות כל מיני דברים שלי היו חסרים. למשל, לצורך העניין, לי לא חגיגו בר מצווה.
אוקיי.
כי את יודעת, עשו, אני חייב להודות פה, עיריית פתח תקווה, הם חגיגו איזה משהו לכל העולים החדשים, אני זוכר את זה עד היום, אני מודה להם, okay. כי זאת החווה היחידה שיש לי מאז, ואז החלטנו שאנחנו יחד עם, השיתוף פעולה זה מה שמנצח, גם בחברה שלנו, שהיא לא מתעסקת היום רק בסחר ברכיבים אלקטרונים, אנחנו בעצם עושים ניהול שרשרת הספקה לחברות, אנחנו מתעסקים במלאים של החברות וכולי, עושים הרבה דברים מעבר, אבל אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם חברות.
Okay.
אותו דבר בעמותה. אמרנו, אנחנו לוקחים 1+1 לא שווה ל-2. 1+1=3. אני יודע שזה
ולמה החלטת, ולמה החלטת שזה יהיה ילדים? מהמקום שלך כילד?
כן, אנחנו רצינו להשפיע. רצינו לשנות. רצינו חוויה מתקנת. כל אחד כנראה אצלו. אני לצורך העניין, היום אנחנו, העמותה שלנו מתעסקת בלאום. עשינו עד עכשיו עמותה צעירה סך הכל. אבל אמרנו, אוקיי, מה המקום הראשון שהיינו רוצים להשפיע? זה היה כיתה א', ילדים שעולים לכיתה א', רצינו שהם יהיו שווים. אז הלכנו לבתי אומנה, קנינו להם 40 תיקים מלאים בציוד, כדי שיפתחו את יום הראשון שלהם שווים. עכשיו, אני לא יודע אם יצליחו בלימודים, אני באמת לא יודע, כל אחד צריך להתאמץ ולהצליח, אבל הייתי רוצה שהוא ייכנס לכיתה עם אור בעיניים ולא מבויש ראש למטה. ולאחר היום, ואנחנו באמת בשני לשני, אנחנו חוגגים יחד עם עמותת עזר מדוד, וניצוצות ענבר, זה עוד עמותה שאנחנו מחוברים, אנחנו חוגגים בר מצווה ל-13 נערים, מעוטי יכולת, אנחנו עושים להם יומיים מדהימים, אנחנו יום חמישי, בשני לשני, לוקחים אותם לכותל, שהכל על חשבון העמותות, אנחנו מגייסים כסף, אנחנו קונים להם תלית ותפילין, אנחנו מגיעים לכותל, ומשם אנחנו עושים להם סיור בכותל, ומשם ארוחת צהריים ובית הנשיא, כדי שהוא יברך אותם. מדהים. זה יום הר אחד. ביום השני, ברביעי לשני, עושים להם אירוע באולם, עם המשפחות. עכשיו זה משפחה אחת גדולה. זה עוד השפעה שאנחנו עושים. ודבר נוסף...
איך מאתרים את הילדים האלה?
זה מאוד מאתגר. זה, אם יש משהו שכל כך קשה בעמותות, זה להחליט מה אתה לא עושה. יש מנעד כל כך רחב של אנשים, למה לא לחלק מזון למבוגרים? למה, למה, למה? ואתה צריך להחליט מה אתה עושה. אז גם שהרגענו לקראת ראש השנה חלוקת מזון, ניסינו לכוון את זה למשפחות עם ילדים. זאת אומרת, לחבר תמיד שיהיה את הילדים.
שיהיה חיבור לילדים.
ודבר נוסף שאנחנו עושים, עוד התחלתי את זה בצבא, כי הבנתי את זה, והיום אנחנו ממשיכים את זה, ואני מאוד שמח שפתחת בזה. זה לעשות תחנה לצו ראשון לילדים מועטי יכולת. כי יש השפעה אדירה. בסוף הצבא מקבל כל כך הרבה אנשים שונים, והוא חייב למיין אותם איכשהו, וזה צו ראשון. עכשיו, הם מגיעים ללא ידע, ללא הכנה מראש, ועושים את המבחן, אומרים, טוב, יהיה מה שיהיה. עכשיו, אני מסתכל בעיניים של נער שבא מאוכלוסייה מורכבת. אם אתה לא משנה לו את האזור נוחות, הוא ימשיך, הוא יעשה את הצו ראשון בצורה לא טובה, הוא יכול להיות עכשיו, עוד פעם, אני לא מזלזל בשום תפקיד. אני סך הכל מנסה לעשות יותר טוב. אני לא, כל תפקיד...
ברור.
ובסוף אני רוצה שהוא יגיע ל... יעשה את המבחן בצורה טובה יותר.
ויגיע למקומות טובים
כן,
יותר.
כן, יגיע למקומות... וזה יכול לשנות לו את החיים.
נכון.
ולכן, וזה כל כך פשוט לשבת, ללמוד לקראת צו ראשון, ולבוא מוכנים.
נכון.
וזה גם, זה עוד דבר שאנחנו עושים בעמותה שלנו.
במיוחד זה חשוב, כי אנחנו יודעים שמי ש... מוכוון לזה גם לומד, ואז נכון. הפערים הם עוד יותר,
נכון.
עוד יותר משמעותיים. יש דברים בעשייה הזאת של העמותה שאתה אומר, זה בוודאות לא היה קורה אם הייתי נולד פה, חוץ מעצם הקמת העמותה.
וואו, יש כל כך הרבה, זה, נראה לי כל העמותה, כי תסתכלי, אני מסתכל על העמותה, את יודעת, זה... אני לא רוצה להפוך את השיח הזה פה לשיח פסיכולוגי, אבל תסתכלי, כל הנקודות שציינתי, זה נקודות שאני חוויתי אותם.
שפגשת אותם
שאני
בדרך.
שאני פגשתי אותם. אני מבין את החשיבות של לחגוג בר מצווה. אני מבין את זה. זאת אומרת, בסוף זה בשביל לא מעט אנשים, זה עוד אירוע. וזה בסדר, אני לא בא לא ממקום של נכון, לא נכון. אבל אותו דבר גם צו ראשון. אני בא ממקום שכמי שחווה צו ראשון לא טוב, ובאמת אני אומר את זה כבן אדם מאמין, ברוך השם, הייתה לי את האפשרות לעשות עוד פעם, להרבה אנשים אז באותה תקופה לא הייתה את האפשרות הזאת.
כן.
לעשות עוד פעם את המבחן ולהצליח, שימי לב, אם לא הייתי עושה את המבחן, תחשבי, לא היינו יושבים פה היום. ולכן שימי לב, זה כל כך הרבה רגעים קטנים של דלתות מסתובבות שמובילות אותנו לאיפה שאנחנו היום.
מדהים, מדהים. מה החזון לעמותה?
וואו, יש כל כך הרבה...
אמרת שהיא חדשה יחסית, בת נכון. כמה היא?
אנחנו הקמנו את העמותה במרץ, אז...
וואו, כן. ממש חדשה.
כן,
וכל
כן.
וכל זה כבר הספקתם לעשות?
כן. אנחנו כל פעם חושבים על האירוע הבא, למשל, וזה מדהים, אני חייב להגיד לך, היום, בתוך מה שקורה במדינה, ללא להיכנס לפוליטיקה, שמאל, ימין, למעלה, למטה, בחדשות משקפים לנו את הדברים השחורים והלא טובים. אני אומר לך, יקירתי, כמי שנמצא בעמותה וכמי שעושה, אני רק מדבר על העמותה, אני רק מדבר עם אנשים על הרצון לעשות, את לא מבינה כמה אנשים מתגייסים. יש לנו מדינה מדהימה, יש לנו אנשים מדהימים, לא אכפת לי שמאל וימין, יכול להיות שבכלל הדעות שלנו שונות, אבל אני יושב עם מישהו, אני לא אציין את שמו, כי אני לא יודע אם הוא רוצה, אבל אני יושב עם מישהו, אני אומר, תקשיב, אנחנו מדברים על העבודה בכלל, ואני מקבל שיחה על, על העמותה, על הבר מצווה שהרגענו, ואני אומר לו, תקשיב, ואז הוא אומר לי, על מה דיברת עכשיו? אני אעשה לו על העמותה. הוא אומר לי, תקשיב, ראיתי שדיברת על זה, זה, אתה צריך כסף? אמרתי לו, תשמע, באמת חסר לי קצת. הוא אומר לי, טוב, סבבה. הולך. אחרי יום, הוא אומר לי, תקשיב, בבקשה, יש לך את הכסף. וזה לא שקל 200,000, אלא מעבר. ואתה אומר לעצמך, כאילו, מאיפה הוא בא לי, המלאך הזה? וזה, ופשוט, זה, ומה שאני יותר גאה, שהוא לא היחיד. ושתמיד שואלים אותי, מאיפה אתם מגייסים את הכסף? אז קודם כל, מהחברה, זה היה ההון הראשוני. בינתיים, דרך אגב, קובי שותף שלי הצטרף לחברה, אנחנו שותפים גם בעמותה
גם פה וגם,
וגם
פה.
פה, כן, לאורך כל הדרך. יפה. ופשוט אנשים באים ואנחנו נהנים לעשות.
אנשים תורמים לכם כסף, אתה אומר.
כן, כי הם מבינים את המטרה. דרך אגב, חגגתי לא מזמן יום הולדת. פשוט, תודה רבה. ואני מנסה בכל יום הולדת, אני אומר, חברים, אחלה, מתנות זה בסדר. תתרמו, תתרמו. ולא מעט אנשים תורמו, ואני פשוט נדם לגלות כמה אנשים רוצים לתת מעצמם, ולאו דווקא כסף, דרך אגב. כל אחד שייתן מהידע שלו, מהניסיון שלו, לשבת עם ילד כזה או אחר, ללמוד איתו מתמטיקה, שעה בשבוע, שעה בחודש. זו תרומה ענקית, נכון? זה לא 100 שקל וזה לא 200 שקל, אבל זה לא רלוונטי, זה הרבה יותר. ולכן נכון. אני חושב שכל אחד יכול לתת מעצמו, ולא מעט.
מדהים. אנחנו מסיימים פה עם הדברים המרחיבי לב. התחלנו באיראן, בפחד וזה, ואנחנו מסיימים ב...
יש לנו באמת מדינה מדהימה.
לגמרי. יש לנו ארץ נהדרת.
ממש.
אמרו גדולים מאיתנו. אז אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל. תודה רבה לאומן גושה שהגיע בהתראה קצרה, יש לומר. וככה... הרים לנו פה גם למדינה וגם את מצב הרוח. אנחנו נשמע עכשיו את גיא ויהל רצים באוויר ונחתום את התוכנית. ניפגש ביום שלישי הבא, בין 1-2. ביי.
זה לא היה הזמן ללכת, לשכוח מהכל. כבר שנים אני הולך לישון, אם לא חשבת שאולי אפשר היה אחרת, לתת ליד ולטף כשהיא פוחדת. זה לא הזמן שלך ללכת, זה הזמן שלי לחזור. מתוך כאב רואים סדקים שלא לחשת שאת אוהבת, עזבת לי את היד. אל תבחן, עכשיו אתה לבד. זיכרונות, איך שתי דמויות הפכו פתאום שתיקות.